אנחנו ממשיכים במאמר שהוא ביור על הפסוק יונתי וחגבי הסלע. נמצא בליקוטי תורה על שיר השירים. הגענו לדף י"ח בעמודה השלישית, תחילת פרק ד' של המאמר. מה למדנו עד כאן? המאמר פתח בפרק הראשון וגם בשני, הוא דיבר על הדרגה שנקראת מחשבה אלוקית, מחשבה הקדומה. דיברנו על המעלה המיוחדת שיש לה מחשבה אלוקית לעומת מחשבה של בני אדם, שאצל הקדוש ברוך הוא עיקר העשייה זה על ידי המחשבה. המחשבה הזו זה המקור של נשמות ישראל, זה נקרא בחינת מחשבה הקדומה. ועל זה נאמר ישראל עלו במחשבה. בגלל שיש ליהודים את המעלה הזו שהם מושרשים בבחינה העליונה הזו שנקראת מחשבה, לכן יהודים יכולים אפילו לגרום שיהיה המשכה אלוקית מחודשת בסדר הספירות בחוכמה הילה, כי היהודים מושרש הרבה יותר גבוה. מחשבה הקדומה את אדם קדמון זה למעלה מעולם האצילות. כיוון שיהודים מושרש כל כך גבוה, לכן הוא יכול לפעול על ידי התורה והמצוות שהוא מקיים, שיהיה המשכה אלוקית למטה לסדר ההשתלשלות. הוא אמר שזה גם הסיבה שעם ישראל נקראים בכינוי רעייתי יפתי. הכינוי רעייתי מתייחס ללימוד התורה, כמו הרועה שנותן את המזון לצון. והכינוי יפתי מתייחס ללבושים היפים שיהודים מתייפה על ידי קיום המצוות. עכשיו אנחנו מתחילים פרק ד' של המאמר. מרח להיות המשכת אור אינסוף וחוכמה הילה על ידי התורה, שאכן על ידי זה שהיהודי באמת יפעל, שימשך על ידי הלימוד התורה שהוא לומד, הוא יגרום שהקדוש ברוך הוא ימשיך ויגלה את האור האלוקי שלו בחוכמה דאצילות, ויתרה מכך, הוא להמשיך על ידי מעשי המצוות, מבחינת לבוש הנעל, שיהודי במצוות הגשמיות שמקיים כאן למטה, הוא יפעל שיהיה כביכול לבוש יפה לקדוש ברוך הוא. הבאנו את הביור של הצדיק מברדיצ'וב שאומר שיפיפית מבני אדם, שהקדוש ברוך הוא נקרא יפה, זה מבני אדם, מהמעשה המצווה של בני אדם, לכן הוא נהיה יפה. אז כדי שאכן היהודי יפעל על ידי התורה והמצוות שלו, יגרום שההשפעה האלוקית הזו תתרחש, הכל זה בא מכוח מה? מכוח זה שיהודי מושרש במחשבה הקדומה, יהודי שורשו מאוד נעלה, ולכן הוא יכול לפעול על ידי המצוות שלו. אז זה מרומז בפסוק, שהפסוק בשיר השירים, לפני שהוא אומר רעייתי יפתי, גם אחרי באותו פסוק שהוא אומר קומי לך רעייתי יפתי, אז הם הוסיפו לכי לך. דיינו, הפסוק רוצה לומר, כדי שאתה תוכל לגלות את מעלתך, שאתה רעייתי יפתי, אתה צריך להתחבר לך, לשורש שלך. תחבר לשורש האלוקי שלך, שהשורש האלוקי שלך זה מחשבה הקדומה, אז זה יגרום שאתה תהיה רעייתי יפתי. כאן הוא ידייק שכתוב קומי לך ולכי לך. המילה לכי כתוב בחף יוד, לא כתוב קומי לך ולך לך, אלא לכי לך. למה זה כתוב דווקא במקום לך, למד חף סופית, לכי, למד חף יוד. החף יוד הזה מרמז על השורש של נשמות ישראל, מחשבה הקדומה, וזה מה שהוא יסביר כרגע כאן במאמר. זאת אומרת ככה, צריך להקדים בחינת קומי לך לעצמך. אדם צריך לעורר את עצמו, לעורר את העומק הנשמה שלו, דהיינו לבחינת הנשמה שלמעלה, שיגלה את שורש נשמתו האלוקית העליונה, שזה מושרש במחשבה העליונה. והיינו איך יהודי יעורר את שורש הנשמה שלו, איך הוא יעורר את הפנימיות שלו, על ידי קריאת שמע ותפילה. קריאת שמע ותפילה זה הזמן שיהודי מעורר את הנשמה שלו, את המעלה שלו, את העומק שלו, ואז אחרי זה, כשהוא מקיים מצוות, הוא לומד תורה, אז התורה שהוא לומד והמצוות שהוא מקיים אכן פועלים את פעולתם. והנה, הכתיב, איך כתוב בפסוק? לכי. מה זה איך כתוב לכי? בחף יוד. מה מרמז האותיות חף יוד? והעניין. אז הוא מעריך קצת להסביר גם את האות חף וגם את האותיות. אומר ככה, כי הנה בחינת מחשבה הקדומה, אותה דרגה אלוקית נעלית, שאומרים שזה שורש לנשמות, שזה נקרא מחשבה הקדומה, לאדם קדמון, ובחינת ממוצע, בין עצמות אור אינסוף לנאצלים. בין עצמות הבורא לנאצלים, זאת היינו לסדר השתלשלות, מה הממוצע ביניהם? זה הבחינה הזו שנקראת המחשבה הקדומה. למה אני אומר שהמחשבה הקדומה זה נקרא ממוצע? זה מסביר כך. להיות כי מחשבה הקדומה, הדרגה האלוקית הנפלאה הזו, שהיא נקראת מחשבה הקדומה, כתוב עליה שהיא בחינת מקיף וסובב כל ההשתלשלות. כשהקדוש ברוך הוא, כמו שאמר קודם, רק חשב על הבריאה, במחשבה הזו הכל נברא. כל העולמות וכל הפרטים, הכל כלולים במחשבה הזו. סוקר את כולם בסקירה אחת, זה מחשבה אחת שכוללת את כולם. וכוללם יחד. כולם נכללים יחד במחשבה הזו, שעל ידי מחשבה זו הוא התאבותם. ההתאבות שלהם, החיות שמקבלים כל אחד מהם, הכל בא מהמחשבה הזו. נמצאה המחשבה הזו היא בחינת אור כללי הכולל כל פרטי ההשתלשלות. המחשבה הזו זה כמו כלל שכולל את כל הפרטים כולם. במחשבה אחת הוא חושב על כל הפרטים עד הפרטי פרטים, כולם כלולים במחשבה הזו. אז בגלל שאני קורא למחשבה הזו כלל לפרטים, לכן ברור לי שזה לא כינוי לעצמותו התברך, זה כינוי לדרגה שהיא ממוצע בין העצמות לנאצלים. כי על עצמותו התברך, הוא כל כך נעלה מכל מושג של בריאה, אפילו לקרוא לו כלל לבריאה, גם לא שייך. ובעצמות אור אינסוף, לא שייך כל זה. לא שייך על עצמות בכלל לומר כזה ביטוי שהוא כלל לפרטים שכלולים בו. שאין שייך חס ושלום לומר בו שהוא מקור וכלל שכולל חיות העולמות. לקרוא לבחינה מסוימת ולומר הוא כלל הפרטים, זה חייב להיות משהו שהוא שייך לפרטים והוא כולל אותם כי הוא קרוב אליהם. על עצמותו יתברך לא שייך לומר שום ביטוי אפילו להגיד שהוא כלל הכולל את כולם. שהוא מרומם ונשגב מגדר על מי לגמרי. כי הוא לגמרי נשגב מכל המושג של העולמות, אפילו לא לקרוא לו כלל. ומכיוון שהוא נשגב לגמרי, היה יכול להיות ריבו רבבות השתלשלות באופנים אחרים, וריבו רבבות ספירות שלו במהות הספירות הנאצלים. מצידו התברך שהוא לגמרי מופשט מכל סדר ההשתלשלות, מצידו היה יכול להיות סדר ההשתלשלות באלף אופנים אחרים, במיליון אופנים אחרים. היה יכול להיות ספירות, מיליוני ספירות אחרים, ולא דווקא עשר ספירות האלה. הוא לא כלל העשר הקיימים, הוא למעלה מכל המושג הזה. וגם, אין שייך לומר באור אינסוף, שהוא מקיף וסובב כל העלמין. האור האינסופי הבלתי מוגבל, אי אפשר להגיד אליו סובב כל העלמין, דיינו הוא מתייחס לעלמין, הוא בכלל בין ארוך לזה, כנודע. ולכן, כיוון שמצד עצמותו התברך, לא שייך לייחס אליו שום דבר מסדר השתלשלות. כדי שיתוו פרטי העולמות מעצמות אור אינסוף, לכן כדי שיהיה סדר השתלשלות, כדי שיהיה עולמות פרטיים, אז היה צריך להיות כאן ממוצע. איך קוראים לממוצע הזה? מחשבה הקדומה. הוא על ידי בחינת מחשבה הקדומה. המחשבה הקדומה היא כבר צמצום, היא כבר ירידה, היא כבר בחינה שהעולמות תופסים מקום. הוא כבר יכול להיקרא כלל לפרטים של העולמות שיבואו לאחר מכן. שהיא בחינת התאבות אור כללי הכולל כל ההשתלשלות יחד. והרי הוא, כשמדברים על מחשבה הזו, שהוא חשב על כל סדר ההשתלשלות, ממנו נברא כל סדר ההשתלשלות, הוא כלל של הפרטים. על המחשבה הקדומה אפשר לומר, הוא כלל של הפרטים. על עצמותו, לא שייך אפילו לומר את הביטוי הזה שהוא כלל של הפרטים. והיינו, כי מחשבה הקדומה, איזה דרגה זו המחשבה הקדומה? היינו בחינת אדם קדמון, זה הדרגה שקוראים לאדם קדמון. והוא בחינת כתר דעד, צילות בריאה, יצירה, עשייה. הוא הכתר שמעל סדר ההשתלשלות. אז הוא כולל את כל סדר ההשתלשלות בצורה של כלל. כמו שכתוב בעץ חיים, הוא מבואר יותר בשערי קדושה לרב חיים ויטל. וזה לשונו. אדם קדמון, קוצו של יוד, והספירה העליונה מכולן. ונקרא כתר. זאת אומרת, על הבחינה הזו של אדם קדמון, על המחשבה הקדומה, אפשר לומר, הוא כתר, הוא כולל את כל הפרטים, הוא כלל שכולל את כל הפרטים. ולכן נקרא מחשבה הקדומה, בחינת הממוצע. לכן למחשבה הקדומה אפשר לקרוא ממוצע, ממוצע בין המעציל לנאצלים. על דרך שנתבהר בעריכות בעץ חיים, שהכתר הוא הממוצע בין המעציל לנאצלים. ומילא קודם כל הבנו שהביטוי כלל הכולל את כולם זה לא עצמות. זה המחשבה הקדומה. עכשיו אנחנו נבין למה קוראים לזה, המחשבה הקדומה הזו, זה מקור נשמות ישראל. וכדי שיהודי יגלה את מקור נשמתו, איך הוא קורא לזה בשיר השירים? לכי, לכי לך, לכי חף יוד. למה חף יוד? אז קודם כל להסביר מה הרמז בחף ואחרי זה ביוד. והנה, יש כלל, כל ממוצע, כולל בתוכו, גם שייכות לבחינה העליונה ממנו, וגם שייכות לבחינה התחתונה ממנו, אחרת הוא לא ממוצע. והנה, הממוצע יש בה מבחינה יותר תחתונה שבמעציל, יש לו שייכות לבחינה התחתונה של המעציל העליון, של העצמות. ומצד שני יש לו מבחינה יותר עליונה שבנאצלים, הוא גם השורש לנאצלים לסדר השתלשלות. ועל ידי זה, מכיוון שיש לו שייכות לשניהם, אז מתחבר אור המעציל בנאצלים. במילא, השייכות הזו מרומדת באות חף, מדוע חף? וזהו עניין אות חף. והיינו כי החף הוא מספר 20, הגימטריה של חף זה 20, מה זה 20? דיינו שיש בו בית פעמים 10 ספירות, יש לו את הבחינת ה-10 כפי שזה מצד המעציל, ויש לו את הבחינת ה-10 כפי שזה מצד הנאצלים, והוא הממוצע כולל שניהם, לכן זה האות הראשונה שלו, אות חף. א', ה-10 הראשונות זה בבחינת התחתונה שבמעציל, שנמשכה להיות בחינת קטן הנאצלים. אמרנו הרי קודם שמצד המעציל אין בכלל מקום לספירות, אין בכלל מקום לכלום, איך פתאום אנחנו רואים יש שם בחינת 10? אז זה אומר שברגע שהוא צמצם את עצמו לבחינת מחשבה קדומה, הוא כביכול גרם שיהיה כלול בו העניין הזה של ה-10. זה לא מצד עצמו, זה חלק מהצמצום. שכיוון שנמשכה להיות נשמה לשורש האצילות, כיוון שהוא צמצם את עצמו, שיהיה מקור לסדר השתלשלות, על כן מעטה שייך לומר בבחינת עשר ספירות, איך קוראים לעשר ספירות האלה בקבלה וחסידות, וזהו נקרא עשר ספירות הגנוזות. זה נקרא עשר ספירות הגנוזות, זה עשר ספירות כפי שהן גנוזות במעצילן, אז זה הבחינה התחתונה שבמעציל זה בחינת 10, והבית, העשר השניים, זה עשר ספירות שזה שורש הנאצלים. אז הבחינת המחשבה הקדומה דאדם קדמון, יש לו גם שייכות לעשר ספירות הגנוזות, ויש לו גם שייכות לעשר ספירות שבאים לאחר מכן בסדר ההשתלשלות. אז לכן מה הוא כולל בתוכו? חף, 20. העשר הגנוזות והעשר שבאים לאחר מכן. כמו שכתוב בעץ חיים שערי חמפין, שהוא שורש הנאצלים, כולל כולם. כמו כן מבחינת עתיק, שזה הפנימיות הקטר, שהוא מבחינת התחתונה שבמעציל, גם יש בו עשר ספירות. ובמילא וכללות שניהם הוא מבחינת הקטר, ולכן נקרא כף. אז יצא שהסיבה למה האות חף קיימת פה, חף זה גימטריה. גימטריה של 20. עוד רמז מעניין באות חף, לא מצד הגימטריה, אלא מצד השם. חף מלשון כף, כמו כף יד. מה זה משל לכף? אומר, גם עוד טעם יש למה שנקרא כף, שהוא מלשון כף היד. מה זה כף היד? שנקרא כן על שם שכופף אותה. כף היד נקראת כף, כי אתה יכול לכופף את הכף. ונעשית כמו חלל באמצעו, אתה יכול להחזיק ביד שלך משהו, אז ברגע שאתה מכופף את היד, נהיה חלל בתוך הכף, והאצבעות שלך מקיפים את כל החלל. והיד מקפת וסובבת את הדבר שבתוכה. במיוחד אם אדם מכופף עם כל הזרוע. כמו שכתוב, היהיל למטה בכפו, זה משה רבינו, שתפס את הזנב של הנחש, אז זה נהיה מטה בכפו, אז זאת אומרת, הכף שלו מקיפה את המטה. הוא בעודה בכפו, יבלענה. כשזה נמצא בתוך הכף, אז כאילו הוא בולע אותו, הוא כאילו כלול בתוכו פנימה. מה הנמשל? אומר, וכך בחינת מחשבה הקדומה, אותה בחינה מחשבה האלוקית הקדומה, שהיא כוללת את כל סדר ההשתלשלות, כאילו מקיפה על כל סדר ההשתלשלות. כל סדר ההשתלשלות כלול בתוכה, והיא כביכול מקיפה את כולם, לכן קוראים לה כף. מפני שמקפת כל ההשתלשלות, האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, והם מוקפים ממנה, לכן נקרא כף. אז זה עוד רמז, הקף זה גם מלשון מהגימטריה של 20, והקף זה גם מרמז על הבחינה שהוא מקיף את כולם, וזהו שנאמר, זה מה שהפסוק אומר, הוא מתחת זרועות עולם, שיש כביכול גם מתחת העולם, יש כביכול זרועות שהקדוש ברוך הוא מקיף, מה פירוש? זה לכאורה אינו מובן איך שייך עניין זרועות מתחת העולם, מה פירוש מתחת העולם, יש עוד בחינה, זאת אומרת זרועות זה הזרוע, כביכול זה האור המקיף שהוא מקיף מלמעלה עד למטה, לכן הוא נקרא זרועות עולם, אלא העניין שהוא בחינת סובב כל עלמין, שהוא על דרך משל זרוע וידוע כפופה, כמו זרוע גשמית ויד כפופה שמקיף משהו מסוים, אז הוא מקיף אותו לגמרי מכל הצדדים שלו, זה מרמז, הבחינה העליונה הזו, שנקרא מחשבה הקדומה, אדם קדמון, היא כמו כף, כמו זרוע, שמקיף את כל ההשתלשלות מלמעלה עד למטה, שמקף את הדבר מכל צד. וזהו גם כן עוד משמעות לאות חף, פירוש כתר, לשון כותרת, ולשון כיתרו את בנימין. מה פה יש כיתרו את בנימין? שעשו מצור סביב בנימין. זאת אומרת, כל הרמזים בחף, גם מהגימטריה, וגם כף היד, וגם מלשון כותרת, כל הבחינות האלה מראים שזו בחינה עליונה, שמקיפה את כל סדר ההשתלשלות, וכוללת את כולם כמו כלל, שהוא עניין היקף וסיבוב. זהו עניין הכף. ורק לסיים עוד שתיים, שלוש, עוד שתי שורות, הרי המילה זה חף יוד, לכי, חף יוד, מה עם היוד? בעניין היוד, ובחינת חוכמה דאצילות, הרי הממוצע הזה יש לו גם שייכות למעציל, גם שייכות לנאצלים. אז השייכות שלו למעציל זה החף, שמקיף את כולם. השייכות שלו לנאצלים זה היוד. מה זה היוד? ראשית, הגילוי מבחינת כתר. הגילוי הראשון, בסדר ראשית על שלו, זה היוד. איזה ספירה מרמדת היוד? מבחינת חוכמה. וזהו קומי לכי. זה מה שכתוב קומי, אמנם בקרי קוראים קומי לך. יש, בכתיב זה כתוב לכי. המילה לך כתוב בחף יוד, היינו שאומר, למי הפסוק אומר, קומי לך רעייתי יפתי? הפסוק אומר, קומי לכי, מה פה? קומי לך, קומי לחף והיוד, ואז תגלי את השורש שלך, אז תהי רעייתי יפתי, אז תוכלי על ידי התורה והמצוות לפעול את הפעולות. היינו שאומר לבחינת כנסת ישראל, מלכות האצילות, קומי לך, לשורשך העצמי, אז הקרי זה לך, והכתיב, איך זה כתוב בפסוק במקור, לכי. היינו, מה זה לכי? לבחינת כף ויוד הנעל, שהם שורשך כי ישראל עלו במחשבה. זה מסביר לנו את המילה לכי, לך, בקרי ובכתיב, שמרמז על הבחינה העליונה, שורש נשמות ישראל.